בעוד השורות האלה נכתבות, לקראת הכאילו חזרה לשגרה מחר וביטול הבידודים, בודקים לומדים, משרד הבריאות ממליץ עכשיו על דחיית החזרה לשגרה. הבוקר הצטרף גם איגוד רופאי הילדים לביטול הבידודים, לאחר שחזר בו מההסכמות לשחרר, לפתוח, לבטל, ולהסתמך על בדיקות אנטיגן ביתיות, וסליחה, אבל לכו תאמינו להורים. אז הנה שתי הערות בנושא. השנתון הסטטיסטי של המועצה לשלום הילד שהתפרסם אתמול, מצביע על מצוקה נפשית קשה של הילדים. הנתונים מתייחסים לשנת 2020, שנת הסגרים, שנת הזום. המספרים מפחידים ממש, עלייה של 55% בפניות למוקד הלאומי להגנה על ילדים, עבירות מין, פגיעות בתוך ומחוץ למשפחה, בריונות והצקה ברשת, ו-12% מהפניות עסקו באובדנות. שימו לב, 820 ילדים הגיעו לבתי החולים לאחר ניסיונות התאבדות, וב-2019 היו יותר מ-900 ניסיונות התאבדות של ילדים. מספרים קשוחים, בתוך התנהלות חדשה ומבולבלת, פתאום נחתה עלינו מגפה. הנתונים הללו תומכים בעמדה של שרת החינוך לחיות עם ולצד הקורונה, ומידך מגיעים בימים האחרונים נתונים מטרידים, על יותר מדי מקרים של ילדים שממלאים עכשיו את בתי החולים. הרופאים לקחו צעד אחורה. ועוד הערה, ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו בעד הבידודים. עד עכשיו עסק בענייניו הסדר טיעון, וכשמלחמת הירושה בליכוד עלתה שלב, הגיע הזמן למזער נזקים ולהגיד לכל היורשים, היי, חכו רגע, ולצאת נגד עמדת ראש הממשלה נפתלי בנט, שעד הבוקר תמך בביטול הבידודים והגיב, טוב לראות שנתניהו התפנה מענייניו האישיים, וחזר להפיץ היסטריה. בהצלחה לשני הצדדים. Here comes the money!
Here we go! עכשיו ב-103 FM איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל ילון.
אז מיד נעדכן מה קורה לקראת מחר ומה באמת קורה בבתי הספר, וגם מתווה הפיצוי שהציע אתמול שר האוצר. אנשי עסקים תוקפים את ההצעה הזאת, זה פייק פיצוי, לא יעזור לנו בכלל, הם אומרים. נדבר עם בעל חברה שמפעיל משטחי החלקה על הקרח, שווה לשמוע אותו. שירות דיסני פלוס יגיע רשמית לישראל בקיץ, תחרות לנטפליקס, אמזון ואפל טיווי, ומה יהיו המחירים. בורסה עצבנית, היום עליות חדות בארץ ובעולם, אלדד תמיר יעשה לנו סדר לקראת החלטת הריבית בארצות הברית, זה יהיה היום וזה דרמטי, ומתכוננים לאלפיס, לשלג ברמת הגולן, בירושלים, ואולי יהיו הפתעות באזורים נוספים, ואיך דואגים לדרי הרחוב. איפה הכסף? עורכת יעל ילון, מפיקה מלי בנימינו, אבל השידור איתנו עידו כהן, ואנחנו גם בשידור חי כמובן בפייסבוק וגם בטוויטר, פותחים בכותרות. כאמור, מתווה הבידודים במשרד החינוך, ראש הממשלה נפתלי בנט מקיים דיונים עם אנשי משרדי הבריאות והחינוך על היקף נתוני התלמידים והמורים החולים. במוקד הדיון, דרישת איגוד רופאי הילדים לדחות את ביטול הבידודים. מנשה לוי, יושב ראש התאגדות מנהלי בתי הספר העל יסודיים, אומר לאיפה הכסף שביטול הבידודים יגביר את התחלואה.
נכון לאתמול, שיעור הבדיקות החיוביות לקורונה בקרב צוותי הוראה הגיע ל-38%. בריצת האמוק לביטול הבידודים במערכת החינוך ביום חמישי הקרוב, כאילו אין אומיקרון, נשכחו המורים והצוותים החינוכיים. את מי מעניינים בכלל? שיגיעו לבית הספר וידבקו. זאת המשמעות של להיות מעל האלונקה ולא מתחת לאלונקה. יש לעשות לטעמי הכל כדי לשמור על הצוותים החינוכיים, אחרת התלמידים יגיעו לבתי הספר ולא יהיה מי שילמד אותם.
עוד מעט נרחיב בעניין הזה. בית הדין הארצי לעבודה ידון בתחילת השבוע הבא בבקשת היבואנים להוציא צווים לעצירת השביטה בנמלים. עורך הדין שלומי לויה, סמנכ"ל הממשל באיגוד לשכות המסחר, אומר שהשביטה תגרום נזק כבד למשק.
להשבית את עורק החמצן של כלכלת ישראל בשיא מגפת הקורונה, ובמיוחד כאשר הנמלים הוותיקים לא מצליחים להתגבר במשך חודשים ארוכים על העומסים והפקקים של אוניות שממתינות לפריקה, זה לא פחות מטירוף. איזה אסון נוראי יקרה אם יאפשרו פריקה של אוניות ברציפי נמל שעומדים שוממים ויכולים לסייע לפתרון הכאוס בנמלים. נגרמים נזקים עצומים למשק וליבואנים, ואי אפשר לעשות שימוש בתשתיות לאומיות, רק האינטרסים של עובדי הנמלים חשובים, אחר כך נתלונן על יוקר המחיה.
מנכ״ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר חושף היום שפרילנסרים שמועסקים גם כעובדים שכירים משלמים כפל תשלומים לביטוח הלאומי מעבר לנדרש. בדיון בוועדת העבודה והרווחה דרש שפיגלר לפשט את הליכי הגבייה וטען שהאוצר מתנגן למהלך.
יש כאן מצב חלמאי, בסדר? כמו חלם. הביטוח הלאומי גובה מאותם חבר'ה שנמצאים תחת צו סיווג מעסיקים בעצם פעמיים. פעם אחת מתוקף אותם שכירים, ופעם אחת מתוקף אותם עצמאים הם משלמים מקדמות, ועל בסיס המקדמות גובים מהם דמי ביטוח לאומי. בסוף השנה, זאת אומרת, הם בעצם מממנים את התזרים של הביטוח הלאומי שלא לצורך, ובסוף השנה עושים התחשבנות ומחזירים להם את ההפרש. זה טירוף.
הכנסת אישרה בקריאה טרומית הצעת חוק שקובעת כי עובד שחלה במחלה קשה יהיה זכאי להחזיר ימי עבודה או היעדרות בגלל בדיקות ולקבל תשלום ימי מחלה מלאים כבר מהיום הראשון. חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה יוזמת החקיקה.
הצעת החוק הזו מביאה בשורה גדולה לאנשים החולים במחלות קשות בישראל כמו סרטן. היא תאפשר תשלום על ימי מחלה מלאים מהיום הראשון עבור כל אותם אנשים חולים או מחלימים כדי שיוכלו להשתלב חזרה בשוק העבודה.
עד כאן הכותרות שלנו, כבר חוזרים לבדוק מה קורה עם הבידודים מחר, יש, אין, מיד חוזרים. שלום מרב כהן, וואלה, בריאות.
שלום.
אני מבינה שהדיונים עדיין מתקיימים, ראש הממשלה, עם נציגי משרד הבריאות ועם נציגי משרד החינוך, יודעים מה העמדה שלו, מה העמדה של שר הבריאות?
נכון. בעצם שלושת השרים, גם שרת החינוך, שר הבריאות וראש הממשלה מבקשים שהבידודים, שמתווה הפטור מהבידודים ימשיך כסדרו, כלומר מחר נכנס לתוקף המתווה. בבחירי המשרד הבריאות מבקשים לבצע מספר שינויים במתווה, להתאים אותו למצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, היום. בעצם חשבו על היום הזה, על מחר, כהתחלה של המתווה, כי חשבו שאנחנו נראה כבר ירידה בשלב הזה, ירידה במספר המאומתים, ירידה ביותר מחרטת, אבל אנחנו לא רואים את זה. ולכן צריך לעשות התאמות במתווה, כמו לדוגמה להוסיף את מספר הבדיקות קבועות בשבוע, או לחשוב מה עושים עם באמת ילד שפגעת מאומת, מה עושים עם הלא מחוסנים לעומת המחוסנים. כל הדברים האלה כרגע עומדים על השולחן, וזה באמת מאוד מאוד חמור בעיניי, שפעם נוספת אנחנו מגיעות ליום לפני התחילת המתווה ודיונים.
עכשיו זה קרה בגלל שאיגוד רופאי הילדים הצטרף הבוקר להתנגדות, קודם תמך, לקח כמה צעדים אחורה כי בבתי החולים יש יותר ויותר ילדים מאושפזים דווקא בימים האחרונים, ולכן הם עשו את ההיפוך הזה, אז יכול להיות שהם רוצים לדחות את זה בכמה ימים, אבל לא, את יודעת, לשנות ההחלטה לגמרי.
נכון, אבל אני ככה דיברתי עם מנהלי בתי החולים של הילדים, גם בשניידר, גם בשיבה, ספרה של שיבה, והם אמרו לי שמבחינתם המציאות נראית אחרת. הם כן חושבים שצריך להתחיל את המתווה, לא לדחות אותו, אפילו לא בשבוע, מבחינתם לא יהיה הבדל. נכון שאנחנו רואים עלייה גם במקרה הפימפס, רק היום דובקנו על 4 מקרי פימפס בילדים.
כמה ילדים?
כולם המחוסנים. אחד בן 10 הוא מאושפז באפולה, 2 מאושפזים בקפלן, ועוד ממש ילדה קטנה בת 3.5 בסורוקה.
אמרת למרב, אמרת שכולם לא מחוסנים?
לא מחוסנים, כולם לא מחוסנים.
כן.
נכון. ולכן צריך, ולכן ככה, כמה שיותר צריך לעודד התחסנות, אבל אלה גם ילדים בגילאים שעדיין לא זכאים לחיסון, אבל נכון, אנחנו רואים שיש עלייה, ובוודאי שיהיה אומיקרון, ודאי שיהיה פימס גם באומיקרון, אבל ככה אני מוצאת שיש פער בין המומחים שמקבלים, שנמצאים בקהילה, כמו באמת פרופסור צחי גרוסמן, שהוא יו"ר איגוד רופאי הילדים, לבין בתי החולים, לבין מנהלי בתי החולים, שהם אומרים, חברים, אנחנו נוכל לעמוד בזה, אנחנו, לפי מה שאנחנו מקבלים את הדיווחים מהעולם, יהיה עלייה במקרה הפימס, אבל לא משהו שלא נוכל לעמוד בו, ככה שאני שומעת שהמומחים ממש חלוקים ונמצאים באמת, אני שומעת קולות לכאן ולכאן, ובמשרד הבריאות מנסים למצוא את ההתאמות, את המתווה המדויק, שאנחנו נוכל באמת לשלוח את הילדים בלב שלם ולא לדאוג שהם באמת יהיה כאן הדבקה עוד יותר גדולה, כי אנחנו באמת נמצאים בשיא של השיא של המחלה.
רק בשתי מילים לקראת סיום, מרב כהן, רואים כבר איזשהו פיק של עלייה שמכאן תתחיל איזו ירידה, או שעדיין לא מדברים על זה?
אנחנו רואות שמקדם ההדבקה יורד, הוא היום נמצא על 1.2, בסדר? אנחנו לפני 10 ימים עמדנו על כמעט 2.2.
נכון.
ולכן מכאן אנחנו יכולות לגזור שבאמת אנחנו נתחיל לראות ירידה לפי כל התחזיות, לפי כל מה שאומרים, שבוע הבא אנחנו כבר נתחיל לראות את הירידה, אבל כן קיוו שנראה היום אפילו פחות, ובטח ובטח לא נעמוד על 900 חולים קשים. זה באמת המון. לפי מה שאני שומעת ממנכ״ל משרד הבריאות, הדאגה שלו היא פחות מהפימפס ויותר באמת מהעומסים בשאר בתי החולים, אבל בתי החולים של הילדים אומרים שהם יוכלו לעמוד בזה, אז אני לא מקנה בו בהחלטה שהוא צריך לקבל.
לא, זה בכל מקרה החלטות מסובכות. מירב כהן, בריאות, וואלה, תודה, אני מודה לך, תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות. דוקטור אמיר אלימי הוא סגן מנהל בית החולים הסקוטי, הוא מומחה ברפואת ילדים, מצטרף אלינו. דוקטור אלימי, מה שלומך?
בסדר גמור.
מה מצב, שלום שלום, תכף נדבר על מצב הילדים. מה מצב החולים בכלל בבית החולים הסקוטי, מה מצב התפוסה?
אנחנו מעל ל-100% תפוסה יחסית למספר המיטות, אנחנו היינו אמורים לעמוד על 20 מיטות, אנחנו כבר עם 26 מטופלים שנמצאים בתוך בית החולים, האחוז הגדול מהם הם חולים קשים מקורונה ולא עם קורונה, אנחנו גם רואים לצערי יותר ויותר חולים צעירים, חלקם הגדול גם לא מחוסנים שמתייצגים עם תופעות נשימתיות כתוצאה מהקורונה. אנחנו באמת נמצאים באומס רב, לא ציפינו לזה, אלה לא היו כאילו השערות אלא מספרים כאלו, ואנחנו עומדים על 50% מהאנשים שמתקבלים למיון לקבל טיפול, נשימתיים הם חיוביים.
טוב, עכשיו בוא נלך רגע לילדים, ואני אשאל אותך קודם כל מה העמדה שלך כמומחה ברפואת ילדים, האם היית מחזיר מחר את הילדים, מבטל את הבידודים, מחזיר את הילדים רק תמורת בדיקות אנטיגן שנעשות בבית, וסליחה שאני אומרת את זה שוב, אבל אתה יודע, לך תאמין להורים שבאמת מספקים לבתי הספר תוצאות אמת.
תראי, אני בתור רופא ילדים, אני צריך להסתכל על הדברים לא רק מבחינה רפואית, אני צריך גם להסתכל על הילד גם מבחינה חינוכית, גם מבחינה סוציאלית, גם מבחינת החברה שהוא חי בה ואיך הוא צריך להתנהל במגיפה הזאת. את האמת שבתוך תוכי אני כן הייתי רוצה שילדים יחזרו מחר לבית הספר ולבטל את עניין הבידודים. אני בתור גם רופא ילדים עדיין חושש מהמתווה הזה, למרות שיש בו, אני לא אומר שהמתווה הזה לא נכון, הוא מתווה שהוא הולך בכיוון הנכון. אבל אנחנו אנשים שמתעכנים כל הזמן מהאינפורמציה שמוזנת מהעולם וגם נתוני השטח פה במדינת ישראל. אני מאמין שבתי החולים כן יכולים לעמוד באומס שנמצא כיום, אבל כמו שלא ציפינו למספר חולים קשה שיגיע מעל 900 כאילו בעת הזו, אנחנו עדיין גם צריכים להיות קצת עם היד על הדופק בעניין של אשפוזי ילדים. בהחלט הכפלה של מספר הילדים קשה בבתי החולים תוך 4 ימים מ-9 עלו ל-20, זה נתון שצריך גם להסתכל
עליו. וזה אומר מה? אז איזה דעה אתה מגבש בעצם? כשאתה רואה את הנתונים האלה?
אולי שתי בדיקות בשבוע זה פחות ממה שהייתי, מה שהייתי רוצה לעשות. אני הייתי רוצה לעשות אולי יותר בדיקות, גם מבחינה הסברתית, שילדים חולים ויש להם תסמינים אפילו קלים, אנחנו יודעים שהסיכוי שהם נחשפו לילדים מאומתים הוא די גבוה.
כלומר, כן לבטל את הבידודים ולעשות יותר בדיקות, זה מה שהיית אומר.
אני חושב שהמתווה צריך ללכת בכיוון של לבטל את הבידודים, אבל המתווה צריך קצת להשתנות אולי, וכמובן, את מיטב המומחים שיושבים כרגע ומגבשים את העמדה, זה לא החלטה על כיתה אחת ולא החלטה על שתי כיתות, אנחנו מדברים על מדינה שלמה, אנחנו יודעים שיש מחדים קשים שאנחנו משלמים על החלטות שאנחנו נותנים, אבל בסופו של דבר ההחלטות הן החלטות מושכלות, בהתאם למצב התחלואה במדינת ישראל, וגם מבחינה הנפשית של הילדים, ואני כן בעד, אבל גם קצת להסתכל על הנתונים העכשוויים.
אז זהו, אנחנו מדברים גם על הרבה מאוד פגיעות נפשיות, אתמול ראינו את הדוח של המועצה לשלום הילד, נטיות לאובדנות, בקרב ילדים יותר גדולים, ובאמת המצב מאוד מאוד מסובך. אבל יחד עם זה, הרבה מאוד ילדים לא מחוסנים, לא כאלה שהם מתחת לגיל 5 שלא יכולים עדיין להתחסן, אלא ילדים שיכולים להתחסן וההורים לא מחסנים אותם, בוחרים לא לחסן אותם, וגם ילדים גדולים יותר. אז יש כאן, אתה יודע, הדבר הוא מאוד מאוד מורכב, זה לא עניין פשוט.
נכון מאוד, העניין הוא עניין מורכב, ולכן אנחנו חושבים על המתווה הזה מכל הכיוונים, ואנחנו רוצים באיכשהו לחיות עם הקורונה, בסבירות מאוד 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 גבוהה שאולי התחלואה גם תדעך. אני גם מאמין שאם אנחנו נגיע בעוד יומיים, שלושה, ארבעה לסי, אולי זה גם יפחית את כמות האנשים שיהיו מבודדים. בסופו של דבר, אם יש הורים שכבר הפכו להיות חיוביים, וילד אחד לא היה חיובי, זה גם קוטע שרשראות, כי הוא לא יכול לחלות בבית. יש מעין קטיעת שרשראות שתהיה באופן טבעי, כי אנחנו נגיע לפי של הגל.
נכון, נכון. תכף אני אשאל אותך אם אתה מתחיל לראות את הדבר הזה כבר, אבל בסך הכל, ילדים שיגיעו, אתה יודע, ילד מצונן, הוא כמעט אסימפטומטי, טיפה כואב לו הראש, הולך לבית הספר כי לא רוצה להפסיד מבחן בגרות. בסדר, אני נגיד מבינה את זה, אבל הוא יכול להדביק את המורה, הוא יכול להדביק את החבר, חברה שיושבים לידו, זה אין סוף. סופי, אנחנו שומעים מה קורה בבתי הספר, ותכף נדבר עם מנהלת בית ספר. עשרות ילדים הולכים הביתה, כל יום, באים חולים, הולכים הביתה. אז מה עשינו בזה?
אנחנו צריכים לתגבר את העניין של הבדיקות האנטיגן, כמה שיותר, לא רק מוסדיות, גם ביתיות. גם על חשבון לעשות כל יום בדיקה, אם יש מישהו שמרגיש אפילו ש1% הוא יכול להיות חולה, האחריותו האישית של כל הורי, וגם של כל ילד מבוגר, שהוא מבינים את העניין, והילדים מבינים את זה, מבינים מה זה להיות חולה ומה זה יכולת הדבקה לאחרים, לעשות יותר ויותר יותר בדיקות, וזה יכול באמת, אנחנו לא נגיע למצב שנגיע לאפס הדבקה במתווה הקיים, אנחנו רוצה שכמה שפחות אנשים יגיעו לבית הספר, והם יכולים להיות מאומתים אפילו בסיכוי הקטן ביותר.
אוקיי, אז אם נסכם את מה שאתה אומר, אתה אומר הרבה יותר בדיקות, אנטיגן גם בבית וגם מוסדיות, וכן לבטל את הבידודים ולהמשיך להגיע לבתי הספר.
כן, כי לזה לא יהיה סוף, בסופו של דבר צריכים קצת להחזיר את החיים לשגרתם, וגם אני חושב שבמצב התחלואה הקיים, חלק גדול מהכיתות כבר יש בהם אנשים שחלו ב-60 ימים האחרונים. זה גם מעין מצב שבו אנחנו קוטעים שרשראות, שילד חולה גם לא חוזר הביתה ולא מדביק אחרים שהוא כבר היה חיובי. Okay. אז יש מעין כיתה ירוקה חלקית שנמצאת כרגע במצב הקיים, ומי שלא, מי שלא לא החלים ולא לא מחוסן, וצריך לתגבר את עניין הבדיקות, בתקווה שהמתווה יעבוד, ואנחנו okay. עדיין לומדים מהשטח.
אני רוצה קשות. ברשותך, זה נכון, זה החלטות לא פשוטות, מורכבות מאוד. דוקטור אלימי, שאלה אחרונה, האם אתה מתחיל לראות בבית החולים שלך, בסקוטי, כבר איזושהי בלימה לפחות, בהיקף החולים?
אין שום בלימה, לצערי הרב, אנחנו ביום, בשלושה ימים האחרונים, קיבלנו מעל 15 קבלות, למחלקת הקורונה, אנחנו הכפלנו את מספר החולים בתוך 48 שעות, שזה קצב אדיר, לא ציפינו לזה בכלל, אנחנו גם עומדים לפתוח עוד מחלקה, הקצב עולה, וכאילו כל יום אנחנו עדיין רואים הרבה חולים שצריכים אותנו, צריכים את העזרה הרפואית, הרוב המוחלט שלהם זה חולים שיש להם מחלות נשימתיות בגלל הקורונה, שלא לדבר על חולים שנמצאים חיובים לקורונה לצד המחלות הרקע, שהם גם מוגדרים כחולי קשה, לא בגלל שהם כאילו הם לא קשים, הם קשים, כן. כי המחלות הרקע שלהם קשות, והקורונה יכולה להוציא אותם מאיזון, אפילו אם היא הייתה מחלה נשמתית קלה אצלם.
אוקיי.
זה
מה שנשאר לנו, רק לקוות לטוב. דוקטור אמיר אלימי, סגן מנהל בית חולים הסקוטי, מומחה ברפואת ילדים, תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו לפרסומת אחת, ומיד מנהלת בית הספר בנס ציונה, איריס דורון איתנו. אנחנו עם איריס דורון, מנהלת התיכון בן גוריון, נס ציונה. איריס דורון, שלום.
צהריים טובים.
שלום, שלום. טוב, קודם כל, מה תמונת המצב אצלך בבית הספר? כמה כיתות אתם? בית ספר שבע שנתי?
בית ספר שש שנתי. 1,500 תלמידים. כ-90 מאומתים בסך הכל.
כרגע נכון להיום.
כאשר בחטיבת הביניים פי שניים מאשר בחטיבה העליונה.
ולמה מייחסים את זה?
אני מייחסת את זה לאחוז המחוסנים בחטיבה העליונה. אחוז ההתחסנות בחטיבה העליונה הוא גבוה יותר.
ולכן בחטיבה יש הרבה יותר מאומתים חולים.
נכון.
מה מצב נכון. המורים החולים, תחלואת המורים?
גם תחלואת המורים, כ-10% מכלל חדר המורים, כ-150 מורים, אז כ-10% מחדר המורים מאומת. ואנחנו בכל יום, יש לנו תלמידים מאומתים בסיכון, עם מחלות רקע של בני משפחה או שלא מגיעים מאחר והם חוששים. אתגר מורכב לנהל בימים האלה של כיסאות מוזיקליים של תלמידים.
נכון. עכשיו, איך מתנהל נגיד שיעור גם בזום וגם בכיתה פרונטלית? כלומר, עושים שילוב של שני הדברים יחד?
מורים בודדים עושים את השילוב. מרבית המורים, מאחר ונזקקות מיומנויות שונות ללמידה מרחוק ולמידה פרונטלית בכיתה. ולכן אני, הבקשה שלי מהמורים, בשעות הפרטניות שיש לכל מורה, ליצור קשר ובזום להעביר את החומר הנלמד בשעות הפרטניות עם התלמידים המאומתים.
יש לך, את אמרת, 1,500 תלמידים בסך הכל בבית הספר.
כן.
אז יחסית, כן. את יודעת, אני מדברת עם מורים, מורות, מנהלים אחרים, יחסית אצלך המצב הוא סביר, יחסית למספר התלמידים והמורים שיש אצלך, נכון? אני לא טועה.
יחסית הוא סביר, ואנחנו מבינים שמוקד התחלואה הוא לא בהכרח בבית הספר. מאחר וגם אם הילדים עוברים ללמידה מרחוק, הם עדיין נפגשים בתנועות הנוער או בחוגים למיניהם.
עכשיו תראי, יש גם בגרויות, ואני יודעת שהרבה מאוד ילדים, והם אגב מודים, אומרים את זה, את יודעת, און סקרין, גם למיקרופון, אומרים את זה בלי בכלל למצמץ, גם אם יש לנו נזלת, גם אם יש לנו קצת כאב ראש, אנחנו לא נבדקים, אנחנו לא רוצים להיבדק, אנחנו באים לבית הספר, לא רוצים להפסיד בגרות, היה מבחן בגרות במתמטיקה, יש כל מיני מבחני בגרות. אתם מאתרים, אתם מזהים, אתם רואים שילד לא מרגיש טוב, שולחים אותו הביתה, איך זה מתנהל?
המתווה הזה הוא מתווה שנותן אמון גם בתלמיד וגם בהוריו. כך שכל תלמיד שהוא חולה, אני רוצה להאמין שהוא נשאר בביתו. גם מורים חוששים לבריאותם. עכשיו תראי, ברור שאחוז הנוכחות בכיתות הוא נמוך בגלל, בשל המאומתים, כפי שאמרנו, הילדים בסיכון וההורים שחוששים. אבל יחד עם זאת, אנחנו מצליחים ליצור אי של שפיות. ובעצם, אני לא אחראית על הווירוס, אנחנו אחראים רק על ההתמודדות. ואנחנו מציפים כאן את הקשיים, המציאות היא אומנם מורכבת של כיסאות מוזיקליים כפי שאמרתי, אבל אני חושבת שנכון מאוד לשמור על השפיות בבית הספר. והלמידה הזו פנים מול פנים, והניסיונות לשמר את השגרה, הם גם משמרים את החוסן הרגשי והחברתי של התלמידים.
עכשיו, אם תלמיד או תלמידה נשארים בבית והחמיצו את מבחן הבגרות, האם מאפשרים להם להיבחן בבית? כלומר, זה נעשה
לא,
במקביל?
לא
אז, לנו, אז מה עושים?
יש לנו מועד נפצרים לכל בחינות הבגרות. יש מועד נפצרים. וגם בחינות בבית הספר הפנימיות יש להן מועד נפצרים. באוניברסיטאות יש את האפשרות של בחינה מרחוק. לנו אין גם את התוכנות המתאימות לכך בבתי הספר.
כלומר, מי שהחמיץ, החמיץ.
מי שהחמיץ הוא לא החמיץ. בעוד שבועיים הוא יעשה את הבחינה.
ולכן שאלתי אותך קודם, האם את מאמינה, ואת אומרת שאת נוטה להאמין לתלמידים. אבל הרבה מורים ומורות מספרים שהילדים באים כשהם לא מרגישים טוב. וזה יוצר בעיה.
אנחנו מבקשים ומחדדים, גם אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם ההורים, ואנחנו מחדדים שכל תלמיד שלא חש בטוב, עדיף שישאר בביתו.
אני שואלת אותך לגבי ההחלטה שכרגע יושבים עליה גם ראש הממשלה, שר הבריאות, שרת החינוך, עם אנשי משרד הבריאות ואיגוד רופאי הילדים, שממליצים בעצם לדחות לפחות לכמה ימים, עד שהמצב יתייצב, את העניין של ביטול הבידודים. איפה את בעניין הזה?
אני רוצה להשאיר לאנשי המקצוע את התחום שלהם. אני תומכת בעמדה של משרד החינוך, שהדבר הנכון ביותר, לשמור על החיוניות ועל היציבות הרגשית של ילדי ישראל זה להביא אותם לבית הספר, כן? כדי שילמדו. בואי לא, יש את הנזק הגדול שנגרם כתוצאה מהלמידה מרחוק, ואנחנו היום מטפלים בנזקים הללו.
כן, קודם, נכון.
ישנם את ההתמכויות למסכים, ואת ההשמנה, ואת האישון, ומה
זה לא. זה נכון, אני קודם דיברתי על זה, על דוח המועצה לשלום הילד שיצא אתמול, נכון. עם נתונים קשים מאוד, גם על 12% בקרב הילדים מ-2020, ועוד יותר מ-2019 של נטייה לאובדנות, וכל הדברים האלה שאנחנו יודעים, ולזום יש השפעה בהחלט ניכרת על העניין הזה. לגבי המורים, יש ממלאי מקום, כלומר אנחנו יודעים שגם ככה באופן עקרוני חסרים מורים, יש מחסור גדול במורים בכל בתי הספר. מה את עושה עם מורים חולים?
מורה חולה, אנחנו מנסים לקצר את יומם של הילדים, או לשלב למידה מרחוק, שזה די מורכב לשלב ביום למידה רגיל פרונטלי למידה מרחוק, אנחנו מנסים לג'נגל, אבל זו המציאות שלנו כרגע.
זה לא פשוט להגיד את המילה הזאת, מנסים לג'נגל, ככה היום מתנהל בית ספר.
אנחנו לא אחראים אבל על הווירוס שהוא משתולל.
לא, אני לא מאשימה אותך בכלום, אני רק רוצה לשמוע תמונת מצב.
תראי, אבל יחד עם זאת, אני רוצה לחזור לתלמידים, אין סיבה שילד בריא, שהוא לא מאומת, כן, ללא תסמינים, אישה בבידוד, והוא יורחק מהמסגרת, חבל לנתק אותו מהחברים, צריך למצוא את האיזון הנכון בין הבריאות הנפשית של הילד, שבריאותו גם לא תיפגע כמובן.
תגידי, יש לך ממלאי מקום למורים?
לא, בחטיבות הביניים יש מילויי מקום למורים, בחטיבות העליונות זה לא קיים. אין מילוי מקום למורים. ולכן מורה שהוא מאומת, לפעמים מעביר את החומר גם מרחוק.
כלומר, זה חלק מהג'ינגול.
נכון, נכון, כל מקרה לגופו. ואת יודעת מה, אני רוצה לשתף אותך שביום את הצופים שלנו, יום שני האחרון, הייתה לנו בחינת הבגרות בספרות, הגיעו 95% מכלל תלמידי השכבה. הגיעו,
ולא, אף אחד לא בדק אם הם חולים או בריאים, או שהם נדרשו להציג איזשהו טופס מההורים חתום.
הם לא צריכים להציג לא צריכים. טופס, ממש לא.
Mm-hmm. כלומר, מאמינים להם.
אחוז התחלואה גם לא עלה, גם לאחר הבחינת הבגרות בספרות.
טוב, שורה תחתונה, אני מבינה שאת תומכת בביטול הבידודים ולהמשיך לחיות לצד הקורונה, כמו שמסבירה את זה שרת החינוך.
נכון, נכון מאוד.
אבל מצד שני, את יודעת, אני שומעת את יושב ראש איגוד מנהלי בתי הספר, שאומר, אני דואג למורים. אני דואג למורים, אני דואג למנהלים, מישהו צריך לשמור גם עליכם.
ברור.
נו, אז...
אנחנו נשמרים, גם בכיתות ישנה משמעת, הילדים עטויי מסכות, המורה עטוי מסכה. אנחנו מטפלים גם יחד עם זאת, הלמידה, ברור לכולנו שהלמידה היא לא רציפה, כן?
קשה.
ואנחנו לא מספיקים את החומר הלימודי לקראת הבגרויות. ומנכלית משרד החינוך שנפגשה איתנו, הבטיחה לבדוק את הנושא. ומבחינתי אני גם מברכת על ערוץ התקשורת הישיר בין המטה לשטח עם דלית שטאובר.
כן, שזה אולי חידוש. טוב, איריס דורון, מנהלת תיכון בן גוריון, נס ציונה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שנהיה בריאים. טוב, עכשיו נדבר על תוכנית הסיוע הממשלתית לעסקים, שאנשי עסקים עצמאים ובעלי עסקים קטנים בעצם מכנים אותה פייק תוכנית, שורה של צעדים שיכולה לתת מרווח נשימה. ככה מגדירים את זה באוצר, לעסקים, לעצמאים, שסובלים מירידה בהכנסות, בפעילות. עכשיו נדבר עם גבריאל להב, שהוא מנכ״ל פסגות הקרח בעם, החברה שמקימה ומפעילה מרכזי החלקה על הקרח, בישראל, החל הקרח, חולון, באר שבע. גבריאל, שלום.
שלום וברכה, נת, מה שלומך?
אני בסדר גמור, ואני לא מחכה לפיצוי מהאוצר, ואולי טוב שכך.
נכון, גם אנחנו האמת. אנחנו הבנו את הרמזים שמשדרים לנו כבר בתקופת כל הגל הזאת של תסתדרו לבד. אין באמת מי שיסייע ויעזור לכם, ואפילו במקום מסוים דברים לנו כאילו אנחנו מנסים לעקות את המדינה או את המערכת ומנסים למצוא משהו שלא מגיע לנו.
טוב, אז תראה, משרד האוצר מדבר אתמול על תוכנית בהיקף של 1.3 מיליארד שקל לעסקים. הקלות תזרימיות, מדובר על הרחבת קרן ההלוואות, הקלת הליכים בירוקרטיים, הטבות ליצואנים קטנים ובינוניים, והשאלה היא, למה זה לא מספק אתכם? עכשיו בוא נשמע את תמונת המצב, איך אתה רואה את זה מהצד שלך?
אני אגיד לך איך שאני רואה, רוב הדברים, כמעט כל הדברים שהם פרסמו עד עכשיו, זה לא דברים שהם באים לסייע, זה תהליכים שגם ככה הוא צריכים להתרחש ולקרות. להגיד להם, אנחנו נהיה נוחים איתכם יותר בהלוואות, עסקים שכבר היו צריכים לקחת הלוואות בקרנות המדינה, בסדר, לקחו כבר הלוואות בקרנות המדינה, מתמודדים עם זה, ההלוואה שוב, היא עדיין הלוואה וצריך להחזיר אותה, ואני מסכים כל הביקורת, אבל בסופו של יום היא עדיין הלוואה בתנאים נוחים והייתה בסדר. לבוא להגיד, אוקיי, אנחנו ננגיש אותה עוד יותר, זה לא מה שיסייע כרגע לעסקים שמתקשים. בסופו של יום הבעיה שנוצרת, והיא הבעיה הכי גדולה היא שיש פה סגר בלי סגר. וכל עסק שמנסה, אנחנו למעשה מה-15 למרץ בעבודה. מנסים לעבוד, מנסים להפעיל בכל עסק, ואנחנו ממש לא רוצים אגורה פיצוי על משהו שלא מגיע.
מה אתם כן רוצים, גבריאל?
אנחנו רוצים שיסתכלו ויקשיבו לנו ויראות מה אפשר לעשות. יש פתרון מאוד בסיסי ומאוד פשוט. הרי המדינה אומרת, תשלמו את כל המיסים שאתם צריכים לשלם, מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, שזה הוצאה מאוד גבוהה על כל עסק.
נכון.
ואם אנחנו נראה שיש בעיה, נחזיר לכם. עכשיו, אנחנו באים ואומרים להם, חבותיי, היום הכל ממוחשב, תודה לאל, בזכות הפעם, הגל הקודם שעשו וכל ההנגשה שעשו, גם בביטוח לאומי וגם בלשכת התעסוקה וגם בלשכת המע"מ, וזה כל הרשויות קפצו קדימה כמה שנים בזכות הקורונה לדיגיטציה מוחלטת. זאת אומרת שהיום, נכון ל-20 לינואר, המע"מ יודע בדיוק כמה כל עסק עשה, אנחנו חייבים לדווח להם. עכשיו, המע"מ יודע לראות באותה נקודה, להשוות ל-2019, בדיוק איזה עסק נפגע בלי שום קשר לענף.
אתה יודע שלפני שבועיים הרי הסכימו לדחות את המע"מ מה-15 ל-24, שזה ממש בדיחה. מה זה משנה שם עוד כמה ימים? מה הייתם רוצים? שידחו לכם את המע"מ, נגיד, תשלומי המע"מ, מס הכנסה, ארנונה, כל אלה, שידחו לכם את זה בחודשיים, שלושה, ארבעה?
בדיוק, זה משהו אחר לגמרי, כי מה ההבדל פה? זה לגמרי לתת אוויר לתזרים. כי ברגע שאתה אומר לי, אוקיי, תשמע, אל תשלם לי מיסים כרגע. בוא נדבר עוד, אתם מקבל את זה שאתם רוצים לחכות למרץ לראות את המספרים. קיבלתי, נכון, צודקים, אין בעיה. נגיע למרץ, תעשו את המספרים, אני לא הולך לשום מקום. אתם בטח שלא הולכים לשום מקום. אתם רואים שאני עדיין, שבינואר, פברואר, דצמבר, נובמבר, המחזור שלי בהשוואה ל-2019-2018 היה אותו דבר ולא נפגעתי. אין מבחינת הבידודים שלו, אפשר להכניס עוד בפנים גם בידודים ועובדים, שתכף לזה בכלל, אם את רוצה, אני אפרט.
כן.
זה בכלל משהו שהתעלמו וזרקו על כל המעסיקים, אמרו, לכו תריבו עם העובדים שלכם. ממש ככה, תסתדרו איתם, אתם, אני לא משלם יותר כלום. אז אתם רואים את הנתונים בצורה מסודרת, אתם יכולים לראות, להגיד, אוקיי, נכון שענף, אפילו אני אגיד לך, בספציפית בענף התרבות, וזה בכלל, יש ויש, יש אנשים, יש עסקים שהצליחו יותר עוד להתקדם, ויש עסקים שממש קיבלו מכה לפרצוף, ובעסקים הקטנים, אוקיי, אז ענף כלי הבית לא נפגע, אבל אני מכיר כמה חנויות וכמה יבואנים קטנים של כלי בית וכאלה וכדומה, שקיבלו מכה אנושה, שמוטטו אותם. עכשיו,
כלומר, רגע, גבריאל, אתה מוכן לחכות עד מרץ, ואז שיעשו לך את התחשיב ותשלם או לא תשלם, או שאתה רוצה עכשיו לדלג על התשלומים האלה, ורק במרץ יעשו את התחשיב, ואז נראה מה יהיה.
בדיוק, זה מה שאני רוצה, לדלג עכשיו על התשלומים האלה. אתם רוצים לסייע לעסקים? תנו לנו אוויר. תגידו, אוקיי, מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, שאתה אמורים לשלם כל פעם, שכל עסק זו הוצאה מאוד כבדה שלו, ואתם טוענים לירידה, אין בעיה. נחכה חודש, חודשיים, שלוש, נחכה למרץ, נראה את התוצאות של הרבעון. עסק שלא היה חווה פגיעה וקיבל הכל כרגיל, יוכל לשלם מע"מ.
תגיד, שר האוצר לא מבין? או שר האוצר לא מבין? או שר האוצר לא רוצה?
שר האוצר לצערי מושפע, בסדר? ושוב, אני בעד ממשלת השינוי הזאת, אני חייב לעשות פה גילוי נאות, אבל לצערי מושפע מכל העד שהיה בהתחלה שטענו שהיו כספים פוליטיים שחלקו לאנשים בשביל לקנות את הבחירות, והוא הרגיש שהיו הרבה מאוד אנשים בצדק שקיבלו כסף שלא כדין.
בסדר, אבל אנחנו עכשיו במצב שונה.
נכון. במצב שונה הוא כל כך, במצב של מגננה, כאילו אנחנו מנסים להקות את הקופה, כאילו אנחנו מנסים לקחת כסף שלא כדין, שהם מתגוננים. עכשיו, מצד אחד אני בעד לשמור על הקופה הציבורית. ברור לחלוטין, אני גם, זה כסף שלי ושלך שמחלקים שם,
כן.
ואני לא רוצה שיחלקו אגורה למי שלא צריך לקבל. אני גם יותר מזה, יש עסקים שיש להם גב כלכלי וחוסן להתמודד עם זה. ואנחנו בהתחלה לא צעקנו, וברגע שהיה ההבדל הכי גדול בגל הזה לבין הגל הקודם, בגל הקודם הייתה אחדות. בסדר, גם הרשויות המקומות, גם העסקים האחרים, כל אחד עזר השני אומר, אוקיי, אני אתן לך עוד גרייס, אוקיי, אני אתן, גם המדינה, גם המע"מ, מס הכנסה, ישר הודיעו, תחכו, הכל בסדר, למרות שלקח זמן שהם עשו את תוכנית התשלומים, בסדר, את הפיצויים שלנו, אמרו לנו, שנייה, תחכו, יחדתם למשוך, חברת חשמל שלך הודעה, חברים, לא ינתקו אף אחד.
טוב, עכשיו תגיד לי, מה מצב העסקים שלך?
מצב העסקים שלי, אנחנו תודה על, אני אגיד לך מה, הם מאותגרים מאוד, קשים מאוד, תודה על, עשינו כמה מהלכים מאוד מאוד טובים בתחילת הקורונה, כי ידענו לפחות לקחנו הערכה מושכלת ששלוש שנים קדימה המשק לא יחזור אותו דבר. אני עברתי כבר משנה שעברה מלעבוד 7 ימים בשבוע ללעבור ליומיים בשבוע. רק שישי שבת, וראשון החמישי אנחנו פועלים רק במתקנת של מתקן ספורט.
כמה עובדים יש לך?
החברה שלנו כיום מעסיקה בסביבות 100 עובדים, משהו כמו 25 עובדי מטה ועוד 75 עובדים שעתיים, היקפים.
בחולון ובבאר שבע.
בכולנו דורשה ביחד, כן.
עכשיו אתה חושב שתצטרך לפטר עובדים לאור המצב הזה?
אני כבר שחררתי, כלומר, פיטרתי.
כמה?
אבל אנחנו כרגע פיטרנו בסביבות ה-10% מהעובדים שלא החזרנו מתקופת החלת הראשונה, כי לא לנו אפשרות.
ועכשיו?
ועכשיו אנחנו, אני לא מפטר אף אחד, כי אני כרגע בסוג של יעילות אופרטיבית כמה שאני יכול, ואני גם דיברתי עם כל העובדים שלי, כי הם כולם גם בחרדות שאני איתם. אני אעשה את הכל, את מי שאני רוצה, כדי שהוא יוכל להישאר איתי.
תגיד לי...
עובדים שלצערי... יצטרכו להמשיך הלאה, אנחנו נעשה, כאילו, מה לעשות, נעשה להם כמה שנותר ולעזור, אבל גם הכמות מה שאני יכול להציע להם ירדה.
הבנתי. תגיד, עניין אחרון, קודם הזכרת את הנושא של הבידודים והתשלום, אתה רוצה להגיד על זה מילה?
כן, כן, ודאי שגם זה, עוד פעם, עוד איזה משהו, הרי היה ידוע כבר חודשים, חודשיים, שכל המדינה הזאת היא שני וחמישי בידודים. כל, אם כבר לחזק את מעמד שלי, יש לי אצלי הרבה נשים שהן אמהות שעובדות, בסדר, שיש ילדים בבית, ובסופו של המדינה אמרה, אוקיי, הם עשו להם, אני אפילו לא מעודכן, אני בן אדם בלי ילדים, אז אני פחות בלופ, מבחינת הבידודים, והכניסו אותם, הם היו במשרד אולי יומיים בכל החודש, והמדינה פשוט אומרת, בניגוד לפעם קודמת, תסתדר אתה. כאילו, או שתדפוק את העובד שלך, במקום מסוים, תגיד לו, תשמע, אני לא משלם לך אם לא באת, ותשלח אותי לבוא לבן אדם שעובד אצלי שנים אגבי שנים, בסדר, ולהגיד לו, תשמע, אני יודע שיש מגפה, ואני יודע שהבית לא כי מגיע לך, ואני יודע שלא הגעת לעבודה שלושה שבועות, אבל אין מה לעשות, זה עליך, או שתיקח ימי חופש בשלך, אני לא משלם את זה.
כן, שזה גם סיפור, נכון, זה עוד סיפור, זה עוד ערימות של כל מיני דברים אחד על השני. טוב.
זה מלא הוצאות שהם לא רואים.
גבריאל להב, מנכ"ל פסגות הקרח בע"מ, תודה רבה.
תודה רבה לך, ענת, ושאנחנו כולם רק בריאות ובהצלחה.
אמן ואמן. טוב, אנחנו יודעים שאלפיס כבר פה, ואנחנו דואגים לדרי הרחוב, במיוחד בירושלים, בצפון, אבל נדבר עכשיו, קודם כל רוצים לבדוק מה קורה, האם השלג עוד לא הגיע לירושלים, נכון? אילנית אדלר.
השלג עוד לא הגיע, נכון, עוד לא הגיע, אבל הוא יגיע, לא לדאוג.
אז זהו, אז דיברנו בבוקר במסגרת תוכנית הבוקר שלנו, 7-9, והבנו שהשלג אמור, ממש נתנו לנו שעות מדויקות, 7 בערב, זה אמור להתחיל עם התגברות המשקעים וכו'. אז תני לנו איזה תמונת מצב קטנה כזו.
אז תראו, באמת עכשיו אנחנו עדיין עם טמפרטורות גבוהות יחסית לשלג, סדר גודל של 4-5 מעלות.
אז זה עוד לא.
אבל ירושלים, ברגע שטמפרטורה תרד לסביב 3 מעלות, 2.5, מספיק שיעבור איזשהו ענן באמת גדול, מפותח ומשמעותי, הוא יכול להוריד את הטמפרטורה סביבו, ואז אנחנו כבר יכולים לקבל איזשהו מצע של שלג. עכשיו אנחנו כבר בתוך החלון הזה. הטמפרטורות לאט לאט יורדות, אני לא אתפלא אם בשעתיים הקרובות כבר נתחיל לקבל דיווחים על שלג באוויר, או גשם מעורב בשלג, אבל באמת הערמות צפויה להתחיל באיפשהו סביב השעה 7-8 בשכונות היותר גבוהות, וככל שנתקדם במהלך שעות הערב והלילה, כמובן נראה את השלג גם בשכונות נמוכות יותר, כך שעד שיסתיים הלילה ונפתח את הבוקר בשעה נגיד 6 בבוקר, אנחנו כבר נראה לא מעט שלג בירושלים, סדר גודל של 5 סנטימטרים בשכונות הנמוכות, 10-15 סנטימטרים בממוצע ברוב העיר, ובשכונות הגבוהות, כי בסביב 900 מטר ומעלה, כבר מדובר על סדר גודל של 20 סנטימטרים, ובכלל גם בהרים מסביב, מצפון לירושלים ומדרום לירושלים, שהם גבוהים יותר, שם יש אפילו צפי ל-30, אולי קצת יותר.
יפה, טוב, עכשיו בואי רגע...
זו הציפייה עכשיו.
יפה, אז בואי נצפין רגע, מפני שבאזור הצפון כבר ירדו שלגים, כלומר, שם זה לא נדיר, אבל אולי יש עוד מקומות של ערים, נגיד, שיפתיעו אותנו הפעם, בסיבוב הזה?
אז בעצם באמת, בגלל שהטמפרטורות הן צפויות להיות מאוד נמוכות בהמשך, יש סיכוי שבחצי השני של הלילה, זאת אומרת, איפשהו בטווח, שבין אחרי חצות לפנות בוקר, לנגיד 3-4, יראו גם פתיתים של שלג באוויר במקומות יותר נמוכים, מתחת ל-500 מטר, ששם באמת זה פחות סביר לראות אותם, אבל לא משהו שיערם על הקרקע, אלא בעיקר באוויר.
טוב, אנחנו מתי מסיימים את הפרק זמן חלון ההזדמנויות הזה?
אז בעצם מחר בשעות הבוקר, ברוב האזורים למעט אזור רמת הגולן, ששם יש צפי לשלג לפחות עד סוף השבוע.
ברור.
בשאר האזורים השלג הופך להיות גשם, ואז מה שיצטבר פשוט יימס לו לאט לאט. אגב, היום רמת הגולן, אזור מרום גולן, הצטברו בשעות הבוקר בין 6-8 סנטימטרים של שלג, ועכשיו, בגלל שירד שם גשם כל היום, הכל נמס. וואו. תראו כמה מהר...
נכון.
בעצם השכבה הזאת נמסה.
טוב. אילנית אדלר, תודה ששיתפת אותנו בלבן הזה. להתראות, שלום ותשמרי על עצמך גם. שלום, שלום. ועכשיו נאמר שלום לתחיה רויטל, שהיא עובדת סוציאלית, שמתמחה בדרי רחוב בירושלים, קר מאוד בירושלים. שלום, תחיה.
צהריים טובים.
שלום, שלום. אז יש כמה דרי רחוב יש בירושלים? אתם יודעים, יש רישומים של האנשים האלה?
בוודאי, יש לנו בסביבות 200 דרי רחוב שמוכרים בעיר, שמתוכם 190 נמצאים איתנו בקשר עם היחידה לדרי רחוב.
יש דרי רחוב, הרי הפעילויות שאתם עושים, אתם באים לשכנע אותם, להלין אותם לפחות בלילות, בהכרה הגדולה, בכל מיני מקומות. יש דרי רחוב שמסרבים להתפנות, נכון?
נכון.
מה
נכון.
עושים איתם?
אז אני אגיד שהעבודה ביחידה לדרי רחוב היא אינטנסיבית לאורך כל השנה, זאת אומרת אנחנו מנסים להגיע ולהיות מיודעים על כל הדרי רחוב שנמצאים בעיר כדי לנסות ולהציע עזרה, ובשביל לא להגיע למצבים כמו יום של שלג שאנחנו לא מכירים או לא יודעים. אז ההצעות שלנו לעזרה והעבודה היא נעשית לאורך כל השנה ובמיוחד בימים כאלה. אני אגיד שזה סוגיה שאנחנו מתמודדים איתה, והיא דורשת איזשהו איזון עדין מבחינתנו, זאת אומרת אנחנו כן נרצה לא לוותר על הפונים שלנו, אנחנו נצא אליהם שוב ושוב, לפעמים יש לי מטופלים שלאורך שנה שלמה אני יכולה לצאת אליהם לרחוב עד שהם הסכימו ליצור קשר ואיזושהי תשתית של אמון שמאפשרת עבודה, ומצד שני אנחנו מכירים וכואבים ויודעים שיש פונים שכרגע לא מסכימים לקבל עזרה, ואנחנו צריכים לכבד אותם ואת ההחלטה שלהם, כמובן כל עוד הם מקבלים החלטה מדעת, כל עוד הם בגירים ומקבלים החלטה
אתם
מדעת.
אתם לא יכולים לכפות על אף אחד לקחת אותו לאיזשהו מקום שאפשר להתאכסן בו ללילה.
אז במצבים מאוד קיצוניים שעולה רושם שהמטופל, שהפונה לא קשיר לקבל החלטה מדעת, זה לא משהו שאנחנו כעובדים סוציאליים קובעים, זה משהו תחום של מערכת הבריאות יכולה לסייע לנו ולבדוק את הדברים. במקרים מאוד חריגים אנחנו יכולים לפעול בערוצים האלה, אבל במקרים אחרים, במקרים שהבן אדם כן קשיר לקבל החלטה, אנחנו באמת, כמו שאמרתי קודם, יכולים בעיקר לנסות להציע שוב ושוב ושוב, ולנסות ליצור קשר לאורך כל השנה, ובפרט בימים כאלה, okay, אבל אנחנו
כן, עכשיו תגידי, איזה מקומות לינה העירייה, מחלקת הרווחה של העירייה, מכינה לאותם דרי רחוב? לאן אתם מפנים אותם בעצם?
אז יש לנו שלטר לדרי רחוב, שהוא פעיל כל השנה, ולקראת השלג הוא כמובן נפתח במתכונת קצת יותר רחבה. יש מסגרות ארציות שמשרד הרווחה מפעיל, שזה גם אותם לדרי רחוב, ויש לנו פונים שהם על הגבול, שהם לא לגמרי דרי רחוב, אבל הם כן נקלעים לקראת הסתרה לאיזושהי מסוכה, ואז יש לנו גם כל מיני פתרונות קהילתיים שהעירייה מפעילה. ואני מזה דרך מנהלים קהילתיים, או מלוניות למקרי חירום.
את אופטימית שתצליחו לשכנע את כולם להתפנות הלילה?
אני גם אופטימית וגם ריאלית, אני חושבת, מהניסיון בעבר. אני יכולה להגיד שכבר עבדתי בימים של מזג אוויר סוער. אני שוב יכולה להגיד שאנחנו יוצאים ברגע שמתקבלת פנייה, או ברגע שידוע לנו על דר רחוב שנמצא כרגע ברחוב, אנחנו יוצאים באופן מיידי. אנחנו מנסים לדבר איתם, אנחנו מנסים להציע כל מה שאנחנו יכולים. אם הם לא מסכימים להתפנות, אנחנו כמובן ננסה לפחות לצייד אותם במעיל, בשמיכה, בכל מה שאפשר כדי לעזור להם לשרוד את השהות בחוץ.
טוב, בואי נקווה לטוב, ונקווה שאנשים שבכל זאת לא מסכימים להתפנות ואי אפשר לפנות אותם, כי זו החלטה מודעת שלהם, ישרדו את זה, ישרדו את הלילה הזה עם כל השירותים שאתם נותנים להם. תחיה רויטל, עובדת סוציאלית שמתמחה בדרי רחוב בירושלים, הכרה, ושתהיה מושלגת גם עוד כמה שעות. תודה רבה לך תחיה ובהצלחה.
תודה לכם, תודה.
שלום, שלום. הנה זה מגיע גם אלינו, שירותי הסטרימינג הבינלאומיים של דיסני פלוס יושקו בישראל, כולל כתוביות בעברית, ואנחנו מדברים עכשיו עם יורם מוקדי, שהוא מנכ"ל יוניברסל מיוזיק ישראל, לשעבר סמנכ"ל התוכן של הוט. שלום יורם.
שלום ענת.
בשורה, נכון?
לגמרי.
יפה, אז בואו קצת
נתחיל.
בואו נתחיל, נדבר על הבשורה הזאת, תכף נראה אם זה כדאי לנו, לא כדאי לנו, ועל מי זה ישפיע בדיוק.
אני אזז למקום יותר שקט.
שומעים אותך בסדר.
שומעים טוב, מצוין.
כן, כן.
קודם כל הבשורה, יש לנו יותר בחירה, יש לנו אפשרות לראות יותר תכנים, כל מה שמושק את פלטפורמה כזאת בינלאומית, אז אנחנו בתור צופים מקבלים הרבה יותר בחירה. זה החלק המאוד מאוד משמח בכל כניסה של פלטפורמה כזאת.
והפחות משמח?
יותר תוכן, יותר
נכון, והפחות?
הפחות משמח שבסוף יש פה עשייה מקומית. וכל פעם שמגיע גורם בינלאומי, הוא כנראה יבוא על חשבון השחקנים היותר מסורתיים, שזה בעצם במקרה הזה הוט ויס, מבחינת ההכנסות לפחות, יותר אנשים יוכלו לבחור לא להיות מנויים של הוט ויס.
כן, אבל יש, אתה יודע יותר טוב מכולנו, שיש שיתופי פעולה גם של הוט, בעיקר של הוט, וגם של נטפליקס עם הפקות ישראליות, זאת אומרת, זה כבר חלק מהתעשייה, והיא עובדת לגמרי לא רע. השאלה היא עד כמה דיסני פלוס כזה יכול להשתלב בתעשייה המקומית גם, אם זה בכלל איזושהי פלטפורמה, או שהוא יבוא, ינגוס בנטפליקס, אולי בהוט ויס, ויאללה.
קודם כל, הלוואי ויהיו שיתופי פעולה כאלה, ואני חושב שזה הדבר הכי טוב שיקרה לדיזני וגם לנטפליקס, שהם יעשו הפקות מקור פה בארץ, כפי שיתברר להם ויתברר להם בעתיד. אבל, ככל שנכנסים יותר שחקנים חדשים, שהם במחיר אטרקטיבי מאוד, מדברים על דיזני ב$8, גם אם זה יהיה $10, מחיר מאוד אטרקטיבי, כנראה שזה יפגע בהכנסות של הוט ויש, שהיום מחזיקות חלק ניכר מתעשיית הפקות המקור, ולכן ככל שהם תרווחנה פחות כסף, בעצם הם יוכלו לעשות פחות הפקות מקור, ככל שעושים פחות הפקות מקור בישראל, אז התעשייה הזאת הולכת והיא יודעת לייצר פחות תוכן בשבילנו הצופים, וגם יודעת לעשות פחות טוב, כי אחד הדברים הטובים שקרו לתעשיית הטלוויזיה בישראל, שבעצם היא עשתה יותר ויותר, לפני 20 שנה הפקות המקור פה היו ברמה הרבה פחות טובה, ועשו הרבה פחות. ומישהו, אני בקובעי כרגולטור, החפנו את הכבלים ותיאס לעשות הפקות מקור. אבל לחזור עוד פעם לדבר הזה, מי שרוצה לצפות רק בתוכן זר, יש לו כבר אלטרנטיבות, מי שרוצה לצפות בהפקות מקור, עדיין נשאר עם הפלטפורמות.
אז למה צריך את זה? כלומר, מי רוצה להביא את זה לפה?
זה כל היופי בעולם הזה, זה כמו הדיון על יבוא כדי להוזיל מחירים, לפחות מי שצריך לקבל החלטה להקל על יבוא, פה אף אחד לא צריך לקבל החלטה. מדיניות לפלטפורמות הגדולות האלה, כמו נטפליקס, כמו דיזני ו-HBO Max בהמשך ואחרים, יש להם מדיניות לבוא למדינות מסוימות, בדרך כלל זה עשרות מדינות במכה, שם מדברים על 40 טריטוריות לדיזני, נטפליקס שהשיקו בישראל מ-100 טריטוריות, יש להם מדיניות בינלאומית להגיע ליותר ויותר טריטוריות, כדאי להם, התוכן כבר מוכן, העלות שלהם בגדול, זה רק לתרגם ולפעמים לדבב במקרה של...
תגיד, איזה שירותי תוכן שאנחנו לא מכירים, מספק דיזני לעומת נטפליקס למשל, או אפל טיווי או כאלה?
כל העולם הזה, כל אחד בוחר לו את הסדרות שהוא רוצה, בין אם הם מייצרים סדרות מקוריות, ובין אם הם כבר לא מוכרים אחד לשני כמו שהם מכרו פעם. אז כל פלטפורמה תמכור את הסדרות שלה, מטבע הדברים, דיזני תמכור סדרות מבית היוצר של דיזני, וסרטים כמובן, וגם הם התמזגו עם פוקס, רכשו את פוקס, יש להם את כל הליין הזה, את כל הסדרות והתוכניות משם. אז בעצם בזמן מאוד מאוד קצר, הצרכן הישראלי יקבל אפשרות לראות הרבה מאוד סדרות שהוא לא ראה פעם, או שהוא פתאום יקבל אותם באופן יותר זמין, וגם סרטים.
אתה יודע מה אני שואלת את עצמי? איפה יש זמן לראות את כל ההסדרות האלה?
ולא רק זה, לרוב האנשים צופים עדיין בערוצים הלינאריים המסורתיים.
כן, נכון.
לא רק כאן 11, 12, 13, אלא גם בערוצים, כמו נשנה ג'וגרפיק, בערוץ 8.
לגמרי, נכון. נכון, שזה
שאלות. הקשורה משמחת או לא משמחת, ישראל זה אחד המקומות הגבוהים בצריכת טלוויזיה, אז היא כנראה מקבלת את המענה שהיא מבקשת.
טוב, יפה, בסדר, נצפה לזה, זה יקרה בקיץ, נכון?
אני לא יודע, אני לא מנהל את דיזני, אבל זה מה שקראתי, כן.
טוב, גם אני, בסדר.
אני קורא כמוך על זה.
סבבה, כן. יפה מאוד. בהצלחה לכולם, יורם מוקדי, מנכ"ל יוניברסל מיוזיק ישראל, לשעבר סמנכ"ל התוכן של הוט. תודה רבה, יורם, להתראות.
תודה, נת, להתראות.
שלום, שלום. עכשיו אנחנו לאלדד תמיר, מנכ"ל תמיר פישמן. אלן אלדד.
אלן, מה נשמע? שלג בתל אביב גם?
בואו נסדר לשנינו, יהיה נחמד.
יאללה,
זהו, יפה מאוד, נכון. טוב, בואו נסדר לעצמנו קודם כל בורסה יותר טובה, וזה לפחות הצלחנו איכשהו.
כן, זה אחרי באמת כמה שבועות קשים, קשים מאוד הייתי אומר כמנהל השקעות, היום הכל ירוק, בעיקר בגלל שבסוף בסוף יש תוצאות, ומייקרוסופט כחברה שמייצגת את הכלכלה הדיגיטלית, מייצגת את מה שקורה, באינטרנט, מה שקורה בחברות והצרכנים, הוציא הדוחות באמת מדהימים, ואז השוק קיבל את העבר מלהיות מאוד מאוד פסימי, לעבר משיר לגריד בדקה וחצי בערך.
כן, אבל עדיין, אז קודם כל תן לי את המספרים, ואחר כך נעבור קצת לנגיד האמריקני, שהוא בעצם האיש שכל העולם מסתכל עליו היום.
אין לי לספרי את המספרים מולי, ראיתי את זה לפני כמה שעות.
אז אני רק אגיד לך, תל אביב 125 פלוס.
את המספרים של המדדים?
כן, כן, בטח. לא, מה פתאום?
לא, לא. אז כן, אז אנחנו בערך בפלוס 2 כרגע, across the board, מתל אביב, דרך אירופה, נאסדאק גם בפלוס 2, כך שהשווקים מאוד ירוקים.
יפה. טוב, עכשיו בוא באמת נסתכל אל האיש שאמור, או על פיו יישק דבר היום, כולם מצפים בעצם למוצא פיו, לפני שדיברנו על מייקרוסופט, וזה הנגיד האמריקני, שאמור להגיד מה? להכריז על העלאת ריבית, או שבין השורות אנחנו נלמד מה יש לו להגיד?
זה באמת עניין של נואנסים, כי כולנו יודעים שהריבית שבעצם מ-2008 היא סביב האפס, בואו נזכיר לכולם שאנחנו בריבית ריאלית שלילית, כי יש אינפלציה, אז כולם יודעים שהריבית צריכה לעלות, ועכשיו השאלה היא באמת איך לוקרים אנשים שמחורים לריבית אפס ומורידים אותם האפס.
מה יהיה אופטימי מבחינת המשקיעים? תגיד לי לסיום ממש בחצי דקה.
שתי עליות ריבית השנה יהיה אופטימי. אני אתפס כטוב, אני לא בטוח שהוא יגיד משהו מעבר לזה שכנראה במרץ הוא יעלה את הריבית פעם ראשונה.
ואז הוא ירגע את השוק.
אני מניח שכן.
אוקיי, אלדד תמיר, תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו נצפה ונעקוב אחרי מה שהוא אומר. אנחנו סיימנו כאן, איפה הכסף עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו עידו כהן, בדיגיטל רעות מתתיהו ארגון, עמיתי דואק ודוד זבולוני. תכף באים בן כספית וריה אלדד. מחר יהיו כאן ליאת רון ואריה מליניה, כאן יבוא ביום ראשון ב-4. שיהיה לכם חם ונעים, שימרו על עצמכם להתראות.